שלום לחבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי.
צהריים טובים לך ולמאזינים.
אז אנחנו, אני לא יודע אם נאמר בעיצומו של משבר, אבל בכל מקרה במשבר הזה אנחנו שמים לב למשהו מעניין. הבית היהודי ניצב בחוד החנית לפתרון המשבר הזה, שרת המשפטים, שר החינוך, אנחנו יודעים שנעשים מאמצים רבים, בין היתר בדיווחם של הבית היהודי. מפחיד שיהיה עוד פעם בחירות והליכוד ייקח שוב מנדטים?
אז אני אומר לך ברשותך שלושה מישורים. הראשון, בחירות הן שהן במועדן, הן החובה הדמוקרטית והן חשובות. כשהן לא במועדן, הן, ובפרט שהסבירות הגבוהה ביותר היא שיחזור אותו הרכב, או בדומה לו, אחד מינוס אחד פלוס, אבל בכללי, ממשלה לאומית בהרכב כזה ואחר. אזי זה בזבוז כסף, זה עצירת המשאבים הלאומיים, עצירת המשרדים מלעבוד, חילופי שרים שמשביטים תוכניות בדרך כלל חיוביות, ודברים נעצרים והאזרח נפגע. המדינה נפגעת, ולכן להריץ סתם בחירות, מי שיהיה אשם בהם, יגיע לו שירד בקולות הבוחרים. מי שיקח את האחריות וינסה לפתור את הבעיות ולהמשיך את עבודתה של הממשלה, שאני חושב שהיא טובה, הרי שהוא ייחשב כיותר אחראי, מצד האמת ומצד האלקטורל, שני הדברים גם יחד. ברשותך, התייחס לגופו של עניין, לגבי חוק הגיוס. אז מישור אחד הוא המישור של האמונות והדעות, מישור שני הוא המישור של הפרקטיקה הפוליטית, מישור האמונות והדעות, אני מאלה, כך גם בית היהודי, שחושבים שהגיוס לצבא לא סותר את לימוד התורה, ואנשי הספר לא פטורים מהסייף, ואנשי הסייף לא פטורים מהספר, הספר והסייף ירדו כרוכים מן השמיים, אומר המדרש. וכך גדולי ישראל, מיהושע בן נון ואברהם אבינו ודוד המלך ואחרים, ואין מה להוסיף. המישור השני הוא המישור הפרקטי, העולם החרדי. אין מסיבות אמוניות, אין מסיבות של חשש להתקלקל. מסרב בכל תוקף, וזה אבן יסוד שעליה הוא עומד, ואני האחרון שרוצה לקוף על אמונות ודעות. התנגדתי גם בשעתו לחוק השוויון בנטל, לנסות לכפות על גיוס. יכולים לחשוב אנשים מסוימים...
נכון, אבל אתה יודע, אני רציתי בתחילה לגוע במשבר עצמו, אבל אם כבר נגעת בנושא עצמו, אנחנו נחזור למשבר, אבל אם אתה מדבר כבר על האמונות ודעות, אז ציטטת את מה שחלק מהדעה שלך, אבל א', אנחנו יודעים שגדולי ישראל יודעים את מה שאתה אומר, ובכל זאת הציבור החרדי יש לו משנה סדורה בנושא, אני פחות נוגע בנושא הזה, אבל אם כבר אתה אומר שאתה התנגדת לחוק הגיוס, ואנחנו יודעים שהתנגדת, ועוד איך התנגדת, אתה אמרת שבאת עליו ביד שמאל, אם אני לא טועה.
נכון, בעת בקטנה ביד שמאל.
אבל זה לא ברור, כשלפני שבוע, אף אחד לא אומר את המשפט הבא, לבד ממך, שתאמין לי, שגם אם הייתי, היו אומרים לי שזה מישהו מהבית היהודי, לא הייתי מאמין שאתה היית אומר את זה. המשפט הבא, אין להפוך את חוק הגיוס למסחרה, שתאפשר לכל אחד להשתמט ולהיפטר משירות צבאי. אם חוק הגיוס בניסוחו ינסה לפתור באופן גורף, לא אוכל להצביע בעדו. זה אותו חבר כנסת שאמר שהוא הצביע ביד שמאל?
נכון. זה היה כאשר ראיתי שלושה דברים. אחד, לא קראתי את המתכונת הנוספת שלא דיברה על פטור, אלא דיברה על דחייה, ובין פטור לדחייה יש פער של שמיים וארץ, אם אומרים פטור. שתיים, ניסו להצמיד, ובצדק מסוים, חוק יסוד, כדי שבגץ לא יוכל לפסול שוב ושוב את חוק הגיוס, שהוא יעמוד על בסיס חוק יסוד. על תוך חוק היסוד, סעיף א' שלו אמר דבר חשוב, שערך לימוד התורה הוא ערך יסודי בעם ישראל, וזה אין לי ספק, ואני חותם על זה בשתי ידיים. אבל הסעיף ב' שלו אמר שלימוד התורה יהיה שווה ערך לשירות משמעותי בצהל. ולדבר הזה אני חותם. אני חותם לימוד התורה בפני עצמו כערך. השירות משמעותי בצהל כרוך במסירות נפש ממשית.
לימוד תורה זה לא, לימוד תורה זה, בעיניך זה לא ערך יותר חשוב משירות משמעותי בצהל?
הכל נובע מתוך עם ישראל ותורת ישראל. גם השירות הצבאי וגם ההליכה לצבא הם מדין פיקוח נפש, הרשלת ישראל מייצר וחתן יוצא מחדרו וכל היתר. במלחמת מצווה, אבל עדיין, השירות הצבאי הוא שירות שמחייב את האדם גם לסירות נפש אמיתית, של למסור אפילו את נפשו, ולא בפרפרזה או בדבר אחר. ולכן, זה לא צריך להיות מושווה. צריך להגיד שערך לימוד התורה הוא ערך יסודי בעם ישראל. על בסיס זה, לומדי התורה הם משרתים את אותו ערך, ומתוך זה ללכת לחוק הגיוס כפי שהוא נוסח, וכפי שראיתי אותו, הוא תואם, הוא לא רק תואם את מה שאני חושב, המכסות, הוא גם תואם את הרוויזיה שניסיתי בקדנציה הקודמת להביא, שהיה ולא יעמדו במכסות, וזו בעצם נקודת התרופה של החוק. אז מה שרצו בשעתו יש עתיד, שאז יהיה פיצוץ כללי, החוק ייפסל, ובני הישיבות לכאורה יחויבו כולם בגיוס. ואני חיפשתי אז את הוונטיל, ואת הערכת המצב, את שיקול הדעת ואת האחריות, שאם לא יעמדו במכסת הגיוס שהחוק מחייב, הממשלה תתכנס, הפה שעשר הוא הפה שיתיר, תעשה הערכת מצב ותשקול מה הם דרכי הלאה. אי אפשר לסנדל את הגורם הנבחר בחוק מקדמי מלפני 3 שנים, 4 שנים, או מתי שיהיה שלא יעמדו, ולקבוע אז פיצוץ. לזה לא הסכימו לבסוף, ולא הצלחנו להעלות את התיקון הזה. כעת זה כן הוכנס בתוך החוק, אלא מה אומר אז, ופה אני מאתגר את היועץ המשפטי לממשלה, ואת בית המשפט העליון. אני חושב שהחוק עומד במבחן בג"ץ, והחוק תקף, וצריך את הסיוע של היועץ המשפטי לממשלה, שיעמוד כך על שתי רגליו, ויאמר שהחוק הזה איננו בגיץ, ואם צריך גם את הסעיף הראשון של ערך לימוד התורה, כערך עליון בישראל, חוק יסוד.
כן, אבל יש עוד ביטרון. יש עוד ביטרון, חבר הכנסת יוגב. הפתרון הוא ששר האוצר, משה כחלון, יסכים לפסקת ההתגברות, והכל בסדר. הכל יחזור למה שהיה.
פסקת ההתגברות זה דבר אחד, והחוק שאני הגשתי, שהוא הרבה יותר משמעותי.
החוק שאתה הגשת, אבל מחייב עכשיו לחוקק חוק, לא? החוק של כחלון, פסקת ההתגברות, אבל זה חוק א' שיגע לעוד תחומים, שאגב אני בטוח שאתה די תסכים לתחומים שהוא ייגע בהם, אבל מעבר לכך, כי אנחנו יודעים את דעתך על בית המשפט העליון, אבל מעבר לכך, זה יפתור לנו כאן בצורה הרבה יותר מיידית את הנושא, מבלי לגוע בתוך הנקודות עצמן של חוק הגיוס והדעות שיהיו סביב זה, וכל המסע של האינטרסנטים מכל הצדדים שיהיה לזה.
בואו נתגבר כל אחד על האגו שלו, לצורך העניין, אם תחול פסקת ההתגברות, אני אשמח באותה מידה שאם יחול החוק שלי שבגץ לא יכול לבטל חקיקת הכנסת, לפי הייתי מוכן לאזן אותו בהרבה ולומר שבגץ יכול לחייב את הכנסת לדון בשנית, או להשיג את החוק אפילו ברוב יותר גדול, כל אלה דברים שמאזנים, אבל לא היה לדעת שבגץ מבטל את חקיקת הכנסת שמכוח הרוב הנבחר, עושה את מה שהעם היה רוצה שיעשה, העם היה רוצה.
אז הנה, הגענו...
שהסודנים והריטראים יסולקו לארצות מוצאם, ותושבי תל אביב החוקיים יוכלו לחיות את חייהם. בית המשפט העליון בא ודן לפי זכויות הפרט של, של מסתננים בלתי חוקיים, ופוגע בזכויות הפרט של התל אביבים. העם היה רוצה שיהיה חוק גיוס, ושיהיה שקט תעשייתי, ולא שיהיה מלחמות ומחלוקות בין יהודים. נשאיר את המאבקים אל מול אויבים חיצוניים. בבית המשפט העליון פוסל את החוקים, וגורם בעצם למחלוקות ולשסע, ואיננו מאפשר לממשלה לשלוט. לכן צריך לאזן
okay.
את המשפט העליון ולומר לו עד כאן, חרקת מסמכותך, ואת זה צריך לעשות גם היועץ המשפטי לממשלה ושרת המשפטי.
אוקיי, יכול להיות, בוא נחזור שנייה על המשבר עצמו, לסיום, יכול להיות שהמשבר הזה כולו מנוהל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו שמעוניין בבחירות?
אומרים על ראש הממשלה, אתה שומע אותי?
כן, כן.
אומרים על ראש הממשלה שאוכל בין דינאי ופוליטיקאי באמת ברמה גבוהה מאוד. הכל יכול להיות, אני אינני תמיד, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, זה יכול להיות שבסוף נלך לשם, אבל אני לא נמצא בהיפותזות האלה, אלא אתה תופס לי עכשיו בין קרמיאל וזרות עשייה פארק בר לב, לבין הפקולטה לרפואה בצפת, אנחנו עוסקים בחיזוק הגליל, חיזוק הצפון, ובחינה וקידום של כל התוכניות הממשלתיות לחיזוק הצפון, אז אני לא עוסק בהיפותזות אם תהיינה בחירות או לא תהיינה, אם תהיינה נערך
אליהם. האפשרות שתהיינה בחירות היא לא כזאת רחוקה, כן? אנחנו לא מתכחשים למציאות. אוקיי, אוקיי. בהתאם למנדטים של האחרונה, האם בהתאם למנדטים שאתם רואים בסקרים, אתה חושב ששר החינוך נפתלי בנט, יושב ראש מפלגתך, יכול לשמש כראש ממשלה?
זה לא נמצא כרגע במציאות של המנדטים. כשיות ראש ממשלה צריך מעל 20 מנדטים, ושיהיו אחרים שיהיו מוכנים שתהיה ראש ממשלה או רוב עם, ולייצר את הקואליציה הזאת. יכול להיות שזה יקרה בעוד קדנציה או שתיים, או אני מדבר יותר מזה, שהתפיסה הציונית דתית, זו שגם מחוברת לשורש ולתורה, וגם לכל הנעשה פה בעם ובמדינה, היא בסוף תחול גם על המחנה החרדי ש... יהיה מחובר מתוך כוחה של תורה גם להרבה יותר מעורבות במדינה, וזה קורה לאט לאט, ואנשים חרדים מצוינים משפיעים כבר, משר הבריאות, גם שר הבריאות,
כל עוד שזה לא בא בכפייה ולא בא במטרה לקעקע הדברים שהיו, כנראה שזה לא יימנע.
לא לנסות להשפיע על העולם, שהעולם יישאר חרדי, ואדם יישאר חרדי, כל אחד צדיק באמונתו יחיה, ויחד נהיה שותפים לבניין העם והארץ, המדינה הזאת.
תודה רבה. תודה, חבר הכנסת יוגב, הבית היהודי, תודה רבה. אנחנו עכשיו עם מני גרה שוורץ, עורך ראשי בחדר חרדים, צהריים טובים?
צהריים טובים, אפרת.
טוב, תקשיב. השבוע היה ניצוץ של הוכחה שהבחירות ממש בפתח, ואני לא מתכוון למה שנתניהו אמר שהוא ינסה לפתור את המשבר, אני מתכוון לזה שבעיתון המודיע פתאום תקפו את חילולי השבת ברכבת ישראל שנעשו בחסות ממשלת ישראל. למה נתניהו רוצה בחירות אנחנו יכולים לדעת, אבל למה הוא לא רוצה אנחנו יכולים גם להביא תרחיש כזה?
לא, אני לא חושב שהוא לא רוצה. אני הולך ומשתכנע שבשבוע הבא אנחנו נשמע על הקדמת הבחירות. אני הולך ומשתכנע שיש גם איזשהו תיאום בין ליצמן לנתניהו, ואולי אפילו לליברמן, לעשות את הצעד הזה. אבל לדעת זאת בוודאות, אנחנו נצטרך לחכות באמת קצת ולראות איך שזה קורה. אבל בפועל זה נראה שזה בלתי נמנע, הסיפור הזה של הקדמת הבחירות. זה טוב לנתניהו, זה טוב לליצמן. אני לא מספיק מבין למה זה טוב לליברמן, אבל זה המצב שבו אנחנו נמצאים.
אוקיי, אתה יודע, במשבר הזה אנחנו שומעים את ליצמן הרבה יותר בקול מאשר את גפני, ונתנו לזה כבר אפשרויות של פרשנות שונות. יכול להיות שגפני באיזשהו מקום, למרות זה נשמע לא כל כך, אולי לא כל כך הגיוני, אבל הוא עושה חסד עם דרי בזה שהוא לא גורר לבחירות, כי יהדות התורה אין לה מה להפסיד מבחירות, לא לגפני ולא לליצמן.
זה לא שהוא עושה חסד, לדגל התורה יש בעיה במישור הפנימי שלה מול הפלג הירושלמי, ולכן הסיפור של הגיוס הוא הרבה יותר רגיש אצלה מאשר בכל מקום אחר. ולכן כל אמירה שהיא של נציגי דגל שקשורה לגיוס, הם יודעים שאחרי זה עושים ממנה מטעמים בצד האופוזיציוני על התאי.
זאת אומרת, השיתוף ולכן... פעולה הזה הוא מאינטרס, זה מה שאתה אומר. הסו-קולד שיתוף פעולה.
השיתוף פעולה בין מי למי?
בין דרי לבין גפני. ששתיהם שומרים על אש נמוכה, זה
כן, אבל אם תשאל אותי, אגב, בסופו של דבר, מי שעושה את השירות הטוב ביותר אל מול אותו אינטרס של הפלג הירושלמי, זה דווקא ליצמן. למה? שים לב מה קורה. הרי אם אני צודק, ואכן אנחנו הולכים לבחירות בשבוע הבא, אז על מה ליצמן, הרי יפילו את זה על ליצמן כולם, כן? אלף שברור שנתניהו רוצה את זה, אבל בכל הכוח של כולם, ככה גם יהיה נחמד וטוב ללפיד להגיד, ולליברמן יהיה טוב להגיד את זה, ולנתניהו יהיה להגיד את זה, יגידו שבגלל התעקשות החרדים, ואתה יודע מה, התעקשות החרדים וליברמן, או התעקשות החרדים וכחלון, הגענו לבחירות, ועל מה הייתה התעקשות? על עניין של חוק הגיוס. עכשיו תחשוב רגע, מה ליצמן עושה בצעד הזה, למעשה לפלג הירושלמי, שיעמל כל כך הרבה זמן, על להכניס לתודעה את העניין הזה של המאבק בגיוס. אם הופלה פה ממשלה, או הוקדמו הבחירות, או לא נקרא לזה הופל ממשלה, פוזרה הכנסת, והוקדמו הבחירות בגלל זה שהנוסח שהציעו לחוק הגיוס לא היה מספיק ולא היה מספק את אדמו"רי אגודת ישראל, את ליצמן, פרוש ואייכלר, מה יוכלו לומר בפלג הירושלמי? כלומר, מי יוכל להיות יותר צדיק מיהדות התורה? זה מעשה אגודת ישראל מתחיל, אבל בסופו של דבר יהדות התורה, אם היא מפילה ממשלה על עניין חוק הגיוס, מה יוותר לפלג הירושלמי לומר? לכן אני סובר שליצמן עושה פה שירות טוב מאוד, לדווקא לדגל התורה.
אוקיי. טוב, בוא נפרק את המשבר הזה לפרטים. מה התרחישים שאפשר לפתור את המשבר הזה? יש לנו את פסקת ההתגברות עם כחלון, למרות שזה לא משהו אפשרי, אבל אם כחלון יסכים לחתום על פסקת ההתגברות, אנחנו יודעים שהכל נפטר מאליו, לא? כי מחוקקים חוק של פסקת התגברות. אבל זה כבר, כן, זה פחות קיים, זה תלוי יותר בכחלון. מה האפשרויות האחרות שעומדות על השולחן?
זו האמונה שכמה משפטנים שחוק ערך לימוד התורה יספק את בגץ ויביא פתרון לסוגיות, לנקודות שעלו אחר חקיקת החוק האחרון, שאותו כמובן בגץ פסל גם כן, אבל כשבגץ פוסל הוא נותן נימוקים וטיעונים למה. אחד הנימוקים זה שלמעשה אין שוויון, כי המדינה לא מכירה בלימוד תורה כמשהו שהוא שווה ערך לגיוס בצבא, ולכן באו אותם משפטנים והציעו, בואו נחוקק חוק שיכיר בלימוד התורה, כאדם שמקדיש את חייו ללימוד תורה, כמו לחילופין ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? ספורטאי מוצלח בישראל, מקבל פטור מהצבא, פטור או דיחוי, איך שלא נקרא לזה, הוא לא צריך לעשות מה שעושה צעיר אחר, למה? כי הוא מייצג את ישראל בתחרויות ספורט, בין כדורגל וכולי ועניינים. המדינה מכירה בספורט כמשהו שהוא מאוד חשוב. אז הנה, אותו דבר, לא אותו דבר, אני כמובן מדגיש שוב מיליון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל זה הרעיון שעמד בבסיס העניין הזה של חוק יסוד על ערך לימוד התורה. כלומר שהמדינה מכירה בלימוד התורה גם כערך, וממילא כשהמדינה מכירה בזה כחוק, אז בג"ץ, שופטי בג"ץ, לו הם ירצו כמובן, יוכלו להכיר את זה כסידור שמקובל ושפותר את העניין משפטית. אבל להעביר את החוק הזה בנפרד מחוק הגיוס, לא יהיה רוב בקואליציה, זה הובן כבר, זה הוברר, ולכן מה שעומד כעת על הפרק זה להכניס את הניסוח הזה של חוק ערך לימוד התורה, באיזשהו צורה להכניס את זה בתוך חוק הגיוס. אלא שגם חוק הגיוס הזה, בגלל הלחצים של ליברמן וכחלון שרוצים להראות לציבור החילוני שהנה לא נכנענו לחרדים ולסחטנות, הם הרי כבר מדברים, הרי שים לב שמזכירים בשבוע האחרון את המילה סחטנות כל הזמן, אז צריך להתייחס לזה בצורה הזו, כן? כן. כהכנה לקראת ההמשך. אז הם לא רוצים שלפיד יגיד, הנה אני היחיד שדאג לחילונים, תראו כחלון, תראו ליברמן, תראו כולם נכנעו לחרדים והסכימו לוותר להם על הגיוס. אז הם צריכים פה משהו בחוק הזה שייתן להם להגיע לציבור שלהם ולומר, הנה, אנחנו מצליחים כן לגייס את החרדים במספרים הולכים וגדלים. הנה, אנחנו כן מצליחים להוציא את החרדים לעבודה וכל מיני אמירות כאלה. ומצד שני, לאמירות האלה יש בעיה משמעותית, כיוון שהחוקים האלה בהחלט כן מייצרים פנימה בתוך הציבור החרדי, בטח בחלקים השמרנים יותר, כמו באגודת ישראל או כמו בפלג הירושלמי ביחס לדגל התורה, מייצרים בעיה להסכמה לחוק בניתוח הזה, ולכן בשלב הזה אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה אין מתווה. עזוב אותך מהסיפורים שמפרסמים בשעות האחרונות, כל מיני דיווחים וכל זה. כל זה זה תדרוכים ותדרוכים שונים בכדי, לדעתי, לחדד דבר אחד ברור שיהיה ברור לציבור, ונראה לי שעל זה יהיה המאבק ביום שאחרי. מי הוביל לבחירות? אז כל ראשי הקואליציה רוצים שהתיק הזה ייפול על נתניהו, כלומר שיוכלו להמשיך ולומר, נתניהו בגלל החקירות שלו השתמש בסיפור נכון. של הגיוס להקדמת הבחירות, ונתניהו עושה הכל בשביל לומר לכולם, מה פתאום, אני חציתי עד 2019, אבל עם קואליציה כזאת רעועה, אתם מבינים לבד שאני לא יכול לעשות כלום.
טוב, נתניהו בהחלט יודע לשחק עם זה, מה שנקרא. בסדר גמור, תודה רבה לך, מני גרה, שוורץ, עורך ראשי בחדרי חרדים, תודה.
בשורות טובות, צהריים טובים.
גם לך. אנחנו נצא לפרסומות, אבל רק רגע לפני, אנחנו לא שאלנו את שאלת הרב לורי, כמדי יום חמישי כאן בתוכנית. השאלה היא כזו, אדם חנה את הרכב במקום ובטעות, רכב אחר פגע בו פגיעת נזק בלבד. האם הנהג הפוגע חייב לשלם, או כיוון שזה אשמתו של החונה במקום אסור, לא חייב, אני אסביר. אדם חנה את הרכב במקום מסוים, רכב אחר פגע בו פגיעת נזק. השאלה היא, בגלל שהרכב חנה במקום שאסור, אסור לרכב לחנות, אז השאלה היא, האם הנהג הפוגע צריך לשלם או לא? התשובות שלכם זה ל-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039